שלום לכם אהובי, ידידיי מוריי ורבותיי. אנחנו בעזרת השם נלמד שיעור לזכות שמחה בן נחה גיטל לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו. גילה שושנה בת נחה גיטל, ראש יהודה בן פשטינה, ואברהם יצחק בן אסתר, רב יוסף עזרא בן אסתר, ולרפואת רב מרדכי בן שרה, ו... רב שמעון בן יהודית ומרים בת חיה. פרשת משפטים אנחנו קוראים השבוע בעזרת השם, וחשבתי שמן הראוי שנלמד קצת על ענייני משפטים על פי תשובה שכתב מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, והודפס בקובץ תורני המשביר, על נאמנות של עורך דין בעדות נישואין. כתוב שם כך: אודות אישה שניסית בחופה וקידושין במשרד הרבנות בירושלים, ולאחר זמן נפרדה מבעלה מבלי גט למספר שנים, ובזמן הפירוד נתחברה עם אדם אחר ונולד להם בן לפני קבלת הגט, ועכשיו הגיע הבן לפרק הנושא, כלומר הוא רוצה להתחתן, ונתברר שאחד העדים של הקידושין הוא ידוע כעורך דין שפונה תמיד להתדיין בערכאות. זאת אומרת, הילד הזה כנראה ממזר, כי אמא שלה לא קיבלה גט מבעלה הראשון, אבל גילו שבנישואין שלה הראשונים העד, אחד מהעדים, היה עורך דין שתמיד הולך לדון להתדיין בערכאות בבתי משפט לא יהודיים. ושאלה לא שגרתית היום, אבל רב עובדיה מקיים לא תגור מפני איש, והוא כותב: הנה ידוע מה שכתב הרמב״ם בסוף הלכות סנהדרין והשולחן ערוך בחושן משפט בסימן חביו, שכל שדן אצל הערכאות הרי זה רשע, וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה. וכן כתוב במדרש תנחומה בתחילת פרשת משפטים: אלה משפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני ערכאות של גויים. ובשוט מהרה ססון בסימן קנ"ח הוא כותב שכל האומר שמותר להתדיין בערכאות משום דינה דמלכות הדינה, הוא טועה מאוד וגזלן הוא ורשע מקרי. זאת אומרת שאנשים טוענים, אבל זה דינה דמלכות הדינה, זה בסדר. אומר מהרה ססון, זה לא בסדר, ומי שעושה כך הוא טועה, הוא גזלן והוא רשע. אז חכם עובדי אומר: פשוט מאוד, אני רוצה להתיר את הממזר הזה, ויש לי קר נרחב. וכיוון שהוא פסול לעדות, אותו עורך דין היה פסול לעדות, כי הוא פונה תמיד לבתי משפט נוכרים, הקדושים בטלים, ולפי זה הבן כשר לבוא בקהל. נפלא מאוד, רב עובדיה בקטע אחד קצר כבר פתר את כל הבעיה. עברה, אבל הדברים לא כל כך פשוטים. אולי עורך הדין הזה טועה לחשוב שמכיוון שהשופטים יהודים והשלטון נתן להם סמכות לשפוט, זאת אומרת מדובר פה במדינת ישראל והשופטים הם יהודים ויש להם סמכות לשפוט, לאו ערכאות נינו, אולי הוא טועה, הוא חושב שזה לא נחשב ערכאות של גויים, זה לא נחשב מה שאמרו, שעסקו חז"ל, אף על פי שכל דיניהם הם על פי משפטי הגויים. אז אני ידוע שהיום משהו שזה תלוי בשופט כמה הוא משתמש במה שנקרא משפט העברי, ההלכה היהודית, וכמה הוא לא, יש שפחות, יש יותר, אבל ודאי הבתי משפט שלנו אינם פה במדינת ישראל, אינם מיוסדים על השולחן ערוך ועל הגמרא ועל הפוסקים, זה בוודאי שלא. היו כמה שופטים חשובים שהיו תלמידי חכמים גדולים, היה אחד השופט קיסטר, שהוא היה מנאמני ביתו של גדולי תורה, שהוא היה תלמיד חכם גדול, ויש לו בנים, חתנים, נכדים שהם גדולי תורה ממש, רב יצחק קיסטר, והיה רב דוקטר מנחם אלון, שהיה בבית משפט העליון, שהוא גם חניך ישיבת חברון ותלמיד חכם עצום, והוא גם כתב שלושה כרכים עבי קרס על משפט העברי. אז היו שופטים שהם תלמידי חכמים, אבל בעיקרון בתי משפט לא מנוהלים על פי ההלכה. אז אולי הוא טועה והוא חושב שזה בסדר, אבל הדבר ידוע שמפורסם הדבר בכלי התקשורת, שגוני הדור הכריזו שדין השופטים הללו כדין הערכאות ממש. לא, לא יכול להיות שהוא טעה, זה כבר מפורסם שיש לזה דין הערכאות של בתי משפט, ושהדן אצלם נקרא רשע ומרים יד בתורת משה, הוא כאילו חירף וגידף. אז זה מאוד מאוד חמור. זאת אומרת, לפעמים יש מותר להגיע לבית משפט אם יש היתר מיוחד, יש כל מיני מצבים שמקבלים היתר, אבל באופן עקרוני תמיד לפנות אליהם אסור. ידוע שחבד במשפט המפורסם על הספרים, על המחלוקת על הספרים, למי הם שייכים, דידה נצח, שעד היום זה חג גדול בחבד, הם פנו לערכאות. הידוע שבמקרים מסוימים מותר, אבל לעשות את זה תמיד בלי שום היתרים, זה בוודאי מאוד חמור, נקרא רשע ומרים יד בתורת משה. ובכל זאת עורך דין הזה לא נרתע, הוא פנה לערכאות לחשוב לו ברות נשברים, הרי לא ייבצר שגם הוא שמע הכרזת גאוני הדור. הוא לא טועה, אי אפשר להגיד עליו שהוא טועה, הוא יודע, ובכל זאת הוא עשה מה שעשה, ולכן הוא פסול לעדות והקדושים בטלים. ואף אם תמצא לומר, מה אם אדם יתעקש ויאמר שם עורך דין הזה לא שמע בדברי גאוני הדור שאמרו שדין השופטים הללו כדין ערכאות, והוא טועה לחשוב שכיוון שהם יהודים מותר להתדיין אצלם אף ופי שהם שופטים כדיני הגויים, הנה לכל יותר יש ספק. ומובר בתוספות, אף אגב בסנהדרין חפי עמוד ב', דאף אגב דיסו לא תחמוד בלא דמי משמע, לו כדאמרינו בו מציאו משמע שהם טועים דלא תחמוד הווי אף בדיעב דמי. ויש לומר שכן הוא אמת, דווקא בלא דמי עובר הלא תחמוד משמע מדבריהם, שאם אין האמת כן פסולים. אז יש גמרא במסכת בבא מציע שאומרת שאנשים טועים וחושבים שלא תחמוד זה כשאדם לוקח את החפץ שהוא חומד בלי כסף. ככה אנשים חושבים, איסור לך תחמוד בלא דמי משמע, בלי כסף. אז המשמעות הפשוטה של הגמרא שהם טועים, ובאמת לא תחמוד זה גם אם הוא כן נתן כסף. ותוספות אומרים, וזה מחלוקת ראשונים, שכן הוא אמת. שדווקא בלא דמי עובר הלא תחמוד. דווקא בלי כסף עוברים הלא תחמוד, אבל עם כסף לא עוברים. המשמעות הפשוטה של הגמרא שאיסור לתחמוד, אנשים חושבים שזה בלא דמי, אבל עם דמי זה בסדר, עם כסף זה בסדר, אבל הם טועים בכך, כי גם עם כסף זה לא בסדר. בתוספות אומרים לא, הם צודקים, ודווקא בלא דמי עובר הלא תחמוד, בלי כסף עוברים הלא תחמוד, עם כסף לא עוברים. אבל מה שמה מתוספות? שאם אין האמת כן, פסולים. זאת אומרת, אם הם טועים, אם אין האמת כן, זאת אומרת, שגם אם משלמים כסף עוברים הלא תחמוד, ואנשים בכל זאת עושים את זה, אז הם פסולים. אפילו שהם חושבים שהם לא עוברים. אבל עצם העובדה שהם עוברים על איסור, זה כבר פוסל אותם. אז כן, הוא אומר, דווקא בלא דמי, דווקא בלי כסף עוברים על לא תחמוד, עם כסף לא עוברים. אבל אם כסף היו כן עוברים, אז אנשים שמשלמים כסף, היו פסולים לעדות. כך יוצא מדברי התוספות. וכן כתב הסמג, והובו דבריהם, בערך השולחן בחושן משפט, ובשער המלך בפרק ד' מלכות גירושין הלכה ד' הביא מה שכתב הפרי חדש, שכיוון דלא משמע לאין שאיסורה עדי הגט כשרים. כשאדם לא יודע שהוא עובר איסור, אז הוא כשר. והשער המלך אומר שזה לא נכון, לא צדק בזה, שרי כתבו התוספות המלווה בריבית קצוצה, כיוון דלא משמע לאין שאיסורה, כיוון דמידה תהיה ולאינו פסול עמד רבנן. הוא מבורר על כל פנים, נפסר על כל פנים מסל עמד רבנן. אדם חושב שנותן ריבית, מקבל ריבית, מלווה בריבית, זה בסדר. למה הוא הסכים לתת את הריבית? מה הבעיה פה? יש פה הסכם הדדי. אז הוא פסול, מה יש בשם שהוא פסול מדרבנן? למרות שהוא חושב שהוא בסדר, הוא פסול מדרבנן. אז רואים מכאן שאדם שטועה ועובר איסור, בכל זאת, לפחות הוא נפסל מדרבנן. ואף לפי מה שכתב המשנה למלך בהלכות מלווה ולווה, פרק ד' הלכה ו', שיש לחלק תכל היכה דלק החימוד ממון, כגון עדים החתומים על שטר שיש בו ריבית שאין להם הנה הכלל מהני לתלות הדבר בטעות שלהם להכשירם. אז אם אין חימוד ממון כמו עדים שחתמו על שטר שיש בו ריבית, אין שם חימוד ממון, אין להם הנאה, אז אפשר לתלות את הדבר בטעות ולהגיד שהם קשרים. לפי שהדבר רחוק שעשו איסור ללא תכלית, למה שעשו איסור בלי תכלית, בלי שום תועלת? אבל המלווה ריבית שיש בו חימוד ממון לא מעניד לו דבר בטעות, אבל אם הוא מלווה בריבית שהוא חומד ממון, אז אי אפשר לתלות את הדבר בטעות, רק שלא לפסול אותם דאורייתא. אבל לפחות מדרבנן הם נפסלים. והרי אין שם בשער המלך, במשנה למלך, ועל זה מוסיף חכם עובדיה, בנידון דידן יש לו דין חימוד ממון להתדיין בפני הערכות לקבל שכר ייצוגו בבית המשפט, בוודאי הוא גם חומד ממון. אז על כל פנים הוא עובר על איסור, והוא עובר מתוך חימוד ממון, אז איסור, אז לפחות הוא נפסל מדרבנן. יש עוד דרך פה להכשיר אותו. הרי כתב הרמב"ם בפרק י' מהלכות עדות הלכה ו', שהפסולים לעדות מדבריהם צריכים הכרזה, צריכים להכריז עליהם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בכל עדות שעידו קודם שהכריזו עליהם מקבלים אותה, כדי שלא לאבד זכותם, שלא יעדו בהם שפסולים מהם, ואין פסולם אלא מדבריהם. אז אם לא הכריזו, אז העדות שלהם קשרה, אז אותו אחד, כך פסק בשולחן ערוך. הרי זה אותו עורך דין, לא הכריזו עליו, אז איך אפשר לפסול אותו? אבל הוא אומר חכם עובדיה, הלא תברה, זה לא שובר, זה בסדר, אנחנו נסתדר גם עם זה. שכבר כתב נימוקי יוסף, אף אגב דמתנית אינטני פסולי דרבנן, ופסולי עדות דרבנן בין הכרזה, שלום הדור בין הכרזה, אלא משום פסידה דלקוחות, אבל מדין הפסולים בלא הכרזה, היך הדלק התיים דפסידה דלקוחות, יפלא מאוד. רק כשיש הפסד למישהו, אבל כשאין הפסד של הקונים, אז גם בלי הכרזה הם פסולים. אז גם בענייננו, לעניין איסור בידי קידושין, אפשר לומר שלא צריך הכרזה. כן, הוא מביא סימוכין לדבר, מדברי הרדב"ז בתשובותה בסימן תקוף נון ג', דלא אמרין אנכי על בעדות ממון, כדי שלא יפסידו בעלי חובות, אבל בעדות של איסור הם פסולים אף בלא הכרזה, כדי מוכרח מלשון הרמב״ם. וכן כתב מערי קש בחושן משפט, וכן כתב בשוט מערי מת בחלק אבן העזר, סימן מ' ג', אני מצטט את לשונו, אף אגב דפסולי עדות מדבריהם צריכים הכרזה, יש לא משלו אמרו כן, אלא בעבירה דרבנן, אבל בעבירה דאורייתא כל יודעים שעבירה היא, ואין לך הכרזה גדולה מזו. עוד יש לומר שזה רק לדברים שבממון, זקנתי עבדי רבנן, כמו שכתב הרמב״ם, כדי שלא אבד זכות העם, אבל במילתא דאיסורא כל הגדלו שייך הייתיים הנפסלים בלי הכרזה. אז הוא אומר שני דברים, גם פסולי דאורייתא לא צריכים הכרזה, וגם בדרבנן אם לא מדובר בפסיידא דלקוחות, אם זה דבר של איסור, נפסלים גם בלי הכרזה. וכן כתב משנה למלך, וכן מוכח מדברי הרמב״ם, וכן מוכח מדברי הכנסת הגדולה, והובא בברכי יוסף בסימן למד, וכן כתבו בשו"ת רבנו יוסף מסלוצק בסימן נ"ט, ובשו"ת עמודי אש בסימן חף, ובחידושי מהר"ם שי"ף במציע עמוד ב'. נפלא מאוד לראות את הבקיאות של חכם עובדיה. אנחנו נשארים פעורי פה, ואף על פי שרבים חוקים ואומרים דלא פלוג רבנן, אבל יש עוד סברה בנידון דידן. פה הוא עבר על איסור דאורייתא. אז מכיוון שהוא עבר לאיסור דאורייתא, אפילו שהפסול שלו לעדות הוא רק מדרבנן, כי הוא לא ידע, אבל מכיוון שהוא עבר על איסור דאורייתא, אז הוא פסול לעדות. זה עבירה דאורייתא. להיות נידון לפני ערכאות, זה נלמד מהפסוק, אלה המשפטים. לפניהם ולא לפני ערכאות. ובשו"ת מארי קולון בסימן חף בשם רבנו אביגדור, הוא כותב שדבר שאין גדולים בני אדם לטעות בכך, לאו כל כמיני לומר לא ידעתי, זה דבר שאנשים יודעים, הוא לא נאמן לומר שהוא לא יודע. ובנידון דידן הכל יודעים שהערכאות הללו גילו פרצופם האמיתי, שהם שונאי תורה ופוסקים בגלוי נגד יסודות אמונת תורתנו הקדושה. נוסף על כך, הרי בנידון דידון קרוב לוודאי ששמע העד הזה מהודעת גאוני הדור, ובשעת נפש עבר לדבריהם, ולפחות הווה ספק פסול מן התורה, וספק פסול מן התורה אינו צריך הכרזה. כמו שכתב בשו"ת מעריב"ל ועוד מקומות, הרב ערא דרבנן. אז יש ספק ספקה לומר שאינו צריך הכרזה פה שהוא פסול. שאם הוא לא שמע, שזה אסור, אבל בכל זאת הוא נפסל דרבנן, הגם שמדובר פה באיסור דאורייתא, אז אפילו אם הוא לא יודע, לא צריך הכרזה, כי צריך הכרזה רק משום פסידה דלקוחות. ופה הוא עבר משום חימוד ממון. וראינו לפני כן שאפילו שאנשים טועים, על כל פנים נפסלים את הרבנן. מי שמלווה בריבית הוא אומר שזה בסדר. יפה, אתה חושב שזה בסדר, אבל הוא נפסל מדרבנן, כי הוא בכל זאת עובר על איסור. וגם, מן הסתם הוא כן שמע. אז אל תגיד, אפילו אם אדם יתן שהוא טועה, אפילו על הצד שהוא טועה, יכול להיות שהוא פסול. יכול מאוד להיות שהוא פסול. כל הסיכויים שהוא כן שמע, הוא לא תמים כזה. רוב האנשים יודעים שזה מאוד בעייתי, במיוחד עורך דין צריך לדעת. אז יש ספק ספקה שהוא פסול ושלא צריך עליו הכרזה. וכן ראיתי לידידי הרב משאש, שהוא היה חבר טוב של חכם עובדיה, רב מורקאי גדול מאוד בשו"ת שמש ומגן בחלק ג', שביטל קידושין משום שאחד העדים היה שופט בבית המשפט של הערכאות. אז יש פה תקדים שהוא מצא לפסיקה הזאת. ואז הוא מעריך כי יד השם הטובה עליו, ויש בנידון דידן עוד ספק, שמה מגוין את הברה, כשם שהיא מזנה עם הנואף, עוד שלא בדיוק נואף, בעיניה הוא בעלה, אבל אנחנו לפי הלכה, הוא נואף, היא לא קיבלה גט, אז כשם שהיא מזנה עם אותו נואף, כך היא מזנה עם אדם אחר, אז יכול להיות שילד הזה בא מגוי. ואף על פי שהייתה מיוחדת לשני, לא יצא הדבר מדי ספק. תשמע אין הבן ממנו. וקיימלן ודאי ממזר הוא שלא יבוא בקהל השם, הספק ממזר יבוא בקהל השם. אז הוא רק ספק ממזר. והרי אפילו ברוב פסולים אומרים שהוא ספק ממזר, ומן התורה כאשר הוא לבוא בקהל. ודווקא אם יהיו חבושים בבית האסורים, אז אין סיכוי אחר, שהיה גבר אחר, אז ילד ודאי ממזר. אבל באופן עקרוני, אנחנו אפשר לתלות את זה במישהו אחר? וידוע מה שהביא השיף שמעת אתה בשם הפני יהושע של הדעת הרמב״ם, ספק הדוראית הלחום ראינו אסון מדרבנן, ומה שכתב רחמן על התיר ספק ממזר, היינו אפילו שהרוב פסולים אצלה. בכל זאת מתירים מהתורה. כך כתב בשוט עצי הרזים בסימן ד' וישועות יעקב, בית מהיר, שוט עונג יום טוב. בשוט תורת חסד של הגון מלובלין באבן העזר בסימן ת' עוד ה', הוא כתב שאף על פי שהספק שמן את הברה מגוי אינו ספק שקול בפני עצמו. אולי זה רק מיעוט, אבל בהצטרף ספק שקול, זה כן עכשיו ספק ספקה. כמו שנאמר ביבמות קופיות ת' עמוד ב', סמוך מיעוט על הפלגה ויש פה רוב. יש פה עוד החצי חצי ויש פה עוד כמה אחוזים. לצד הכולה, לצד היתר. ולפי דעת הרמב״ם, וסיעתו, דספק הדוראית הלחום אינו למד רבנן, יש לא משלו חמיר וחכמי אלא בספק אחד, אבל בצטרף עוד ספק, אף פי שאינו שקול, לא החמירו חכמים, כיוון שיש צירוף מיעוט למסייע להיתר. ולפי זה בנידון דידן, שאנחנו פוסקים ספק ממזר מותר מן התורה, אפשר לצרף את הספק, לשם מגוין את הברה, להתירו לבוא בקהל, אין שם בשוט תורת חסד, וכן כתב להקל בשוט בניין עולם בסימן ה', וכן הלו גאוני ירושלים, רבנו יעקב שאול אלישר, ורבי רחמים יוסף פרנקו, ורבי שמח גגין, בתשובה שובה בספר עיני כל חי, שהביאו תשובת הגאון מרי ססון בספר בני יעקב בסימן י', שעשה ספק ספק על הכשיר הוולד, לשם אחר הגירושין נתעברה, כי יש פה, היה שם ספק שאישה ילדה, ולא ידעו אם זה לפני הגירושין או לאחר הגירושין. אם זה לפני הגירושין זה ממזר. השם אחר הגירושין נתעברה, ואם תמצא לומר קודם הגירושין, שם מגוי, לכן הילד לא ממזר. אין שם. וכן כתבו גדולי האחרונים שיש לתלות שנתעברה מגוי. בשוט הרשב"ץ, רמה בפרק יש נוחלים בבבא בתרא קכ"ז עמוד ב, ובשוט מהריו בסימן עין ד, חתם סופר אבן עזר י"ג, רבי עקיבא איגר בתשובות בסימן קו"ו, שוט אמרי יושר בסימן קי"ד, ובשוט צלע כסף בחלק ב' באבן עזר בסימן ב', הביא חבל נביאים שככה הם סוברים, שתולים בספק שמן את המגוין את הברה. רשי, רמב״ם, רמה, רן, רב המגיד, טור, רשב"ץ, מעריוך, שולחן ערוך, רמה, מערימת, שער המלך, יקרי לב, ובוודאי יש לסמוך עליהם להקל. ואף על פי שאומרים רוב בילות אחר הבעל, זהו כשהם נשואים כהתר, כדת משה בישראל, אבל באשת איש, שיושבת יחד עם איזה בליעל, הבועל לאשת איש, לא שיוב בזה רוב בילות אחר הבעל, כמפורסם בשם הגון בעל ההפלאה בספר פנים יפות, בספר פנים יפות, שהוא גם היה לו ספר פנים יפות, שפירוש רוב בילות אחר הבעל, היינו שרוב הנבעלות ומתעברות הן מבעליהן. הלכך בחייבי קריטות, כיוון שאין קדושין תופסים בהם ואין שם שם בעל עליו, לטה להי דינה. אלא אמרין אם מדאפקרה נפשי לגביו, אם היא מפקירה את עצמו אליו, אפקרה נפשי לעם היא מפקירה עצמו לכולם. וחכם עובד יביא את דבריו בתשובותיו ביבי העומר בחלק זין אבן עזר בסימן ו. וכך מדבר גם מיפני יהושע בכתובות חף ג' עמוד א', ואין עוד בספר מלוא הרועים, בספר ישועות יעקב, וכן בשוט שמש ומגן בחלק ג' סימן זין, נסתייע מדברנו בשם ההפלאה. עיין שם והמורם מכל האמור, שהועיל ויש בנידון ספק ספק, אלא הקל שם עד הקדושין פסול מן התורה, והקדושין בטלים. יש לנו שני צדדים לפסול אותו, את אותו עורך דין, ושם אמו מגוי נדברה, יש להקל והתירו בקהל השם, וכדרכו בקודש, חכם עובדיה מפלי בכוח הפסיקה שלו, בידע שלו המדהים, ביכולת שלו להגיע למסקנות ברורות וחותכות. ויהי רצון שנזכה להמשיך ללמוד תורתו. אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידי מורה ורבה.